טוב, שלום שלום חברים. רגע. לא יודע אם זה יורד. יורד? שומעים? לא, אבל זה ייפול. בסדר, בסדר. עוד זה. שוין. בסדר.
זהו.
הופה לה. תודה. האמת היא, אני כל החיים רציתי להיות גבוה, אז הנה חביבי, סידרו לי פה במה, סוף 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 מגיעים לזה. האמת היא ככה, לחיים גלרמן יש לו באמת אומץ. למה יש לו אומץ? ברוך השם, כבר כמה שנתיים אנחנו פה כבר? כמעט? הביא לי פה כל שבוע באמת רבנים בעלי שיעור קומה. מה פתאום הוא קורא לי לתת שיעור? אז הסיבה היחידה שיכולה לבוא בחשבון, אמנם כבר נתתי פה פעם אחת, זה שמדי פעם אני הולך למניין ראשון לזכור לאברהם, ואני זוכה לברך את חיים. אז חשבתי אולי בגלל זה אני זוכה לזה. אז זה מזכיר, אני פעם אמרתי פה שהזמינו איזה רב לקהילה, אז הגבאי אמר, אנחנו שמחים היום לארח את הרב הגאון הצדיק, תלמיד חכם, הכהן, שבחים, שבחים. הרב עולה, והוא אומר לגבאי, תשמע, אני מבקש סליחה, אבל אני לא כהן. אז הגבאי אומר לו, רגע, וגאון אתה כן? אז לא רב, לא גאון, אבל לפחות יש לי, יש לי מעלה שאני כהן. טוב, אחרי רבי אברהם שלקח אותנו למעלה, אז א', אני שמח שהוא קישר עם הנושא שאני רוצה לעסוק בו, זה הנושא של פסח, ואני מקווה שאני הבאתי פה כמה דברים פרקטיים. אגב, מי שירצה לקחת את הדפים כמובן יכול לקחת, ומי שלא ירצה, אז אני כן ממליץ את הדף האחרון שתכף נדבר עליו, זה המבנה של ליל הסדר, אתם יכולים לתלוש ולפחות את זה תיקחו. אז מי שירצה לשיר את הכל, גם טוב. מי שירצה לתלוש רק את זה, whatever. העמוד הראשון, משמעות הזיכרון. מה פתאום אני מביא עניין הזיכרון? אגב, פסח זה מדהים. פסח קשור עם לא פחות ולא יותר עם 66 מצוות. בסדר, כל הכבוד לחג על הפסח, באמת אחד מעמודי התווך של היהדות, אבל 66 מצוות. רק הבוקר אנחנו נזכרנו בקריאת שמע ובעוד דברים, כל כך הרבה מצוות. ובכלל, אם היינו אומרים לעצמנו, בואו ניקח דבר אחד שהוא, איך אומרים, שזור בכל התורה, זה הנושא הזה של הזיכרון. לכן אני הבאתי אותו פה לפניכם, עניין הזיכרון. רשמתי לעצמי את חלק גדול מהזיכרונות, בסוף אמרתי בסדר, רשימה, אבל בוא תעשה מזה קבוצות. אז הנה הקבוצות פה לפנינו. אז הקבוצה הראשונה, חכמי הקבלה כותבים על כל אדם לומר שישה זיכרונות בכל יום. אני לא יודע כמה מכם עושים את זה, אבל בסוף התפילה, אנחנו אומרים את שש הזכירות האלה. הקבוצה השנייה זה זיכרונות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תכף נראה מה. קבוצה שלישית, הזיכרון לא שלנו אלא של הקדוש ברוך הוא. הזיכרון הרביעי, אני קראתי לו מרכיב את יסודות היהדות. והזיכרון החמישי זה זיכרונות שעם ישראל קיבל על עצמו. אז מה העניין הזיכרונות? אז לא מזמן קראנו בפרשת השבוע שמשה רבינו מבקש, הרי נא את כבודך, הראה לו הקדוש ברוך הוא, לא, אמר לפניי לא יראו רק אחוריי, הראה לו קשר של תפילין. לא יודעת כמה יסיק אתכם העניין הזה, מה זה הראה לו, מה הקדוש ברוך הוא היה עם תפילין? וגם רש"י מביא שהקדוש ברוך הוא התעטף בתלית והראה לו קשר של תפילין. מה העניין שני הדברים הללו לכל הסיפור של הזיכרונות? אז הסיפור הוא זה, ואגב זה מופיע בי"ג מידות של רחמים, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, זה הדרך איך שתתפללו על מנת שאני אסלח לכם, בי"ג למידות של רחמים, זה הטלית והתפילין. מה העניין שמיטה להר סיני? אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתם לפעמים חוטאים? אתם חוטאים כי אתם שוכחים אותי. אז אני מראה לכם עכשיו שני דברים שיזכירו לכם אותי. מה הם? ציצית ותפילין. גם בציצית וגם בתפילין אמר למען תזכור, אמרנו את זה גם בבוקר. במילים אחרות, זה מה שהראה לו. הראה לו שהוא עטוף בתלית וקשר של תפילין. ואם תקיימו את שתי המצוות הללו, כמובן לא תשכחו אותי. בכלל, הקדוש ברוך הוא אמר, אני באיזשהו מקום נתתי לכם כוח של שכחה. למה נתתי לכם כוח של שכחה? כי יש דברים לפעמים שאדם עובר הם לא קלים, אם הוא יזכור, אדם הוא יושב שיבה לא עלינו. אם כל הזמן יזכר את אותו כאב, יהיה לו כמובן קושי עצום. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם כוח של שכחה ואתם שוכחים אותי. אז הנה, זה עניין הזיכרון. אז בואו נראה. אני סימנתי בכתום, בקבוצות, מה ממש קשור ישירות לנושא שלנו, חג הפסח. אז הנה בקבוצה הראשונה, א', כתוב בפירוש, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אנחנו ראינו עכשיו עם המלאק, אמרנו גם את המלאק לזכור, אבל עיקר העניין זה לזכור את יום צאתך. אבל גם שאר הדברים, הנה בג' המלאק, התקשר קצפת במדבר, זכור את אשר עשה למרים, כל הדברים הללו הם גם קשורים לפסח, אבל הדבר הראשון הוא כמובן מה שסימנתי באלף. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך? אז בחומש דברים נאמר, זכור לעבדך לאברהם יצחק ויעקב, זה בקשר לארץ, בימים נוראים שנגיע להם נבקש זיכרונות בזיכרון טוב לפניך, וגם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זכור כי יפר אנחנו. מה עם הקדוש ברוך הוא? זה אנחנו, מה עם הקדוש ברוך הוא? אז זה נאמר לא מזמן, זה כבר מזמן כמעט, ויזכור אלוקים את נוח וכן הלאה ולכן הציל אותו, ויזכור אלוהים את אברהם, את יצחק ואת יעקב, קשור לברית הארץ, ויזכור אלוהים את בריתו, זה נאמר לגבי יציאת מצרים, וכמובן הקדוש ברוך הוא משבח אותנו, שזכרנו לחסד נעורייך בלכתך אחריי במדבר, שכפי שאתם רואים גם זה בסופו של דבר קשור לפסח. אם היינו רוצים לסמן לעצמנו בנושא הזה של זיכרון, שכאמור באמת אחד הדברים הכי מרכזיים בחיינו, מהם הדברים המרכזיים? רשמתי פה שלושה, כל אחד יכול להוסיף, ובוודאי עוד אפשר היה. אחד, זכור את יום השבת לקדשו. שבת זה כמובן הדבר המרכזי בחיינו. והנה שוב הגענו לפסח, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. באמת זה מדהים עד כמה היה חשוב לתורה שנזכור את העניין הזה של יציאת מצרים. בסדר, אירוע חשוב, נהפכנו לעם, מה כל כך היה חשוב, נראה את זה תכף. וכמובן אנחנו לא רחוקים, עוד מעט פסח, עוד מעט ראש שנה, תיתן לנו בהבא את יום הזיכרון הזה וכן הלאה וכן הלאה. אבל איך אומרים, מה שכתוב בתורה על זיכרון מכובד מאוד, מה איתנו? אז הנה הקטע החמישי, קראתי לו בכותרת, זיכרון שעם ישראל קיבל על עצמו. אז הנה אמר, כשגלינו, תדבק לשוני לחכי אם לא הזכרני, אם לא אלה את ראש שמחתי, זה אנחנו ברוך השם אומרים את זה בכל שמחה. היום דיברנו פה, השיעור הראשון היה פורים פסח, והימים האלה נזכרים ונעשים. אבל אנחנו כמובן מציינים את הזכרת נשמות בכל החגים, ובדורנו עברנו את השואה, אז יש לנו את יום הזיכרון לשואה, וכמובן הדבר האחרון, יום זיכרון לחללי מערכות ישראל, וכמובן אחר כך יום העצמאות, יום ירושלים וכן הלאה. אז תשימו לב, זה לא כל הרשימה, לקחתי את הדברים המרכזיים, איכשהו עשיתי אותם בקבוצות, שנראה שיש הבחנה ביניהם, ואנחנו כבר רואים שזיכרון זה הדבר אולי המרכזי ביותר. נעבור לדף הבא. בדף הבא אני הבאתי מפרשת בו בספר החינוך, רק נראה את זה במשפט אחד. כמובן אנחנו בעוד היום, אגב זה מעניין, היום בעזרת השם, היום ממש בערב בעוד חודש אנחנו נשב בליל הסדר, והלוואי ויקום בית המקדש, יש פה עוד כמה כהנים, אז אנחנו מאוד נשמח אם תבואו לירושלים, תבואו, כן, יש פה לפחות 3-4 כהנים נוספים, ותביאו את קורבן פסח ונקבל אתכם. רב חיים, תתן לי את הרשימה, תהיה עדיפות למי שיבוא פה מבית המדרש הזה. אז עניין הזיכרון בפסח, אז הנה אתם רואים בכתובים, אני רק סימנתי משפט אחד לא לעייף את עצמנו, ועניין המצווה, איזה מצווה? מצווה של סיפור יציאת מצרים, שיזכור הניסים והעניינים שהראו לאבותינו ביציאת מצרים. כמו שאמרנו קודם, כשנזכור לא נשכח את הקדוש ברוך הוא. זה הדבר המרכזי. עכשיו אני הכנתי פה איזושהי טבלה שעושה הבחנה באמת בין, כולנו למדנו סיורי היסטוריה והטריחו אותנו עם כל כך הרבה אינפורמציה של נשיאים ומלכים וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש לנו דבר דומה בליל הסדר. בליל הסדר אנחנו מספרים בסיפור יציאת מצרים. אז מה הנפקמינה באמת בין המצווה של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר לבין סיפור היסטורי? אז אני אעשה את זה בקצרה. אז אם ניקח את והגדת לבנך בצד שמאל, כשאנחנו מספרים את הסיפור של יציאת מצרים, קראתי לזה סקירת העבר מנקודת מבט של ההווה. כמו שנאמר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא סיפור על מה שהיה, זה סיפור שהוא רלוונטי לימינו. מה שהרב אמר קודם לגבי פורים, כן, איך הוא קישר את זה לימינו אנו. נקודה שנייה, אירוע נמשך. מה פירוש האירוע נמשך? חברים, אולי מישהו מכם רוצה, למה ציינתי שבעצם הסיפור של מצרים נמשך? איך? גלות? אתה נכנס, אני קשור מאוד עם חב"ד, ואני כל הזמן, יש להם ויכוח, הם אומרים לי כל הזמן אנחנו בגלות, אני אומר להם לא, אנחנו לא בגלות, אנחנו בארץ ישראל, ויש לנו מדינה, ואנחנו לא בגלות, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש. כאילו יצא מצרים, אם אני יצאתי ממצרים, האירוע נמשך. אגב זה מעניין, לא הבאתי את זה, אבל במצוות ביקורים, שוב, שאתם תביאו לנו לכהנים את הביקורים בירושלים, יש מקרא ביקורים. מאיפה לקוח הקטע של מקרא ביקורים? או מאיפה בעצם ההגדה לקחה את מקרא ביקורים? אנחנו נקרא את זה בליל הסדר. ומה יש שם? אדם מביא ביקורים לבית המקדש, קורה דבר מאוד מוזר אגב. אדם בא אל הכהן, והסגנון שם, והנה הבאתי את הביקורים וכן הלאה, ויראו אותנו המצרים ויעבדון ויעדו עלינו עבודה קשה. אם אני הייתי עכשיו הכהן שם, הייתי אומר, הלו רביד, אנחנו 1,000 שנים אחרי יציאת מצרים, אתה מדבר איתי כמו מרדכי, מה שאתה אמרת, אתה מדבר איתי כאילו אתה היית שם. כי אם זה לא מה שאני הייתי שם וזה לא עכשיו, אז אולי זה רק סיפור היסטורי כמו שאתם רואים בצד ימין. אבל עד אחד הדברים החשובים זה מה המשמעות. סיפור סיפור, אבל מה המשמעות של הדבר? כי בהיסטוריה כשלמדנו ברוב הדברים לא חיפשנו את המשמעות של העניין. והדבר הנוסף זה מחויבות. אנחנו יצאנו ממצרים, זה לא רק שנזכור, אלא יש לנו מחויבות של קיום המצוות. תראו לעומת זאת סתם סיפור היסטורי. בסתם סיפור היסטורי סוקרים את העבר מנקודת מבט של העבר. איך אומרים, היו פה יוון, רומי וכולי וכולי, זה נגמר, הם אינם פה יותר. והסיפור של מי? סיפור בעיקר סיפור של העמים, זה לא סיפור שלנו. ומה מעניין אותנו אם בכלל? מעניין אותנו מה קרה, אבל לא משמעות ולא מחויבות. הנה, אין מחויבות. וכמובן, אם האירוע נגמר, זה לא סיפור שלנו, ורק זה מה קרה, אין קשר בין העבר להווה. לעומת מה שאנחנו נספר בליל הסדר, ואנחנו נספר את זה, אז זה סיפור שלנו עם משמעות, עם מחויבות, ואז ממילא יש קשר בין העבר להווה. ולכן מאוד חי מה שאמרת, חייב אדם לראות את עצמו מיצרים, בדיוק זו הסיבה לדבר הזה.
אבל חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, לא כאילו שהיה מישהו עבר במצרים, לא הייתה
עבודת עפר. רגע, אבל אם הוא יצא מ... רגע, אם הוא יצא ממצרים, הוא סימן שהוא היה משועבד, לא?
מה? אבל לראש
את השאלה, הוא אמנות,
שגאילות?
סליחה, שלא יהיה, שאתה
מהגלות,
שיצאת
לחירות, אתה נמצא במצב
טוב. הוא אשר אמרנו. אבל בוא נראה, אתה יודע מה, לאור מה שאתה אומר, בוא נראה באמת מה קרה, וזה בדיוק מה שיש בדף הבא. אתה כנראה הצצת קדימה. אז יש לכם פה את הטבלה. כשמדברים על השיעבוד, אז יש כמה מספרים שלכאורה מבלבלים אותנו. יש סיפור, כל זה פסוקים מהתורה, אני מדבר עכשיו על הטבלה למעלה. כתוב מצד אחד, ומשה בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, אז אנחנו מדברים על מספר של 430. באותה תורה כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועמדו ועינו אותם 400 שנה. המספר הבא זה 210 מלשון, מה? רדו, 210 שנים. ו-116 שנה זה היה שיעבוד. אגב, פה יש קצת מחלוקת, רש"י מביא את התאריכים, האם זה 86 או 116. אני הרבה פעמים רואה כל מיני מקורות וגם רבנים שאומרים שהיינו משובדים 210, אז לא היינו ממש משובדים 210. אחרי שמת שבט לוי, הוא היה האחרון שנפטר, אז בעצם התחיל השיעבוד. אבל לוי, לא אמרתי לוי? לוי. אז כן, זה משבט לוי. אז רגע, אם באמת זה מה שהיה, אז למה התורה מדברת על משה בני ישראל ישבו במצרים 400 שנה ו-30 שנה, וגם המספר 400 שנה? אז אם תשימו לב, אני מקווה שנראה ברור. אז בואו נראה. אני לוקח את הטבלה למטה, ומשה בני ישראל ישבו במצרים, ממתי זה מתחיל? מאברהם עוזב את אור כשדים. עד איפה? עד יציאת מצרים. במילים אחרות, 430 שנה זה מהתקופה שאברהם עוזב את אור כשדים, שהוא היה אז בערך בגיל 70. 70. 75. איך? אני מדבר על אור כשדים, אתה מדבר על חרה. רגע, רגע, אתה טוב מאוד. אז ככה, קודם כל, אם הזכרנו את זה, אגב מעניין שנאמר לאברהם, לך לך מארצך וכולי וכולי, אבל האמת חייבים לציין שמי שהיה לו הרעיון לצאת בכלל מאור כשדים, זה היה הרעיון של תרח. פסוק מפורש בתורה שתרח הוא... ותרח התכוון לבוא לארץ ישראל, אלא כמו הרבה יהודים הוא נתקע 5 שנים בחרן. אז מה שהזכרת 75 זה היציאה מחרן אל ארץ ישראל. אז זה המספר של 75. 430 שנה מאברהם. מה זה אם ככה 400 שנה? 400 שנה זה מברית בין הבתרים. אם תשימו לב, הולדת, מי הולדת? יצחק. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר בטבלה השנייה מלמטה, גר יהיה זרחה בארץ אלוהים ועבדו וענו אותם 400 שנה, זה מי יצחק. יש, היה אפשר לתת שיעור שלם על זה, למה זה נחשב מיצחק, אבל פשוט את הקטע הזה לא נספיק עכשיו, אז נראה הלאה. ו-210 זה ברגע שיעקב ובניו ירדו מצרימה, מאז זה 210 שנים. ואחר כך הזכרתי את ה-116, זה ממש השיעבוד עצמו. עכשיו, הטבלה למטה, זה אותו דבר, רק יש לכם את זה במבט אחר. אז תסתכלו מצד שמאל. הנה, אברהם חי באור כסדים כמה שנים? 70 שנה אברהם באור כסדים. הוא עובר לחרן ביחד עם תרח, נמצא שם 5 שנים. רואים? אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך לארץ אשר אראך. אברהם מגיע לארץ, אברהם, יצחק ויעקב גרים בארץ ישראל 215 שנים. אגב, פה יכולנו לשאול דבר נורא פשוט. הקדוש ברוך הוא, יש פה אבות, אתה רוצה שמהם יקום עם ישראל? אתה רוצה לתת לנו את ארץ ישראל? נו, אז מה הבעיה? פור ומילאו את הארץ, היה יכול לקרוא בארץ. למה? איך אומרים? האבות פה, אנחנו פה בארץ, לא שנה, לא שנתיים, 215 שנה, למה אתה מוריד אותנו למצרים? תכף נראה את זה. הטבלה הבאה, יעקב משפחתו גרים במצרים, זה כמו שאמרנו, ה-210 שנים, השיעבוד 116 שנים, ואז כמובן יצאנו ממצרים 40 שנה במדבר, וישראל נכנסים לארץ. אגב, מי אברהם אבינו שנולד כידוע ב-1948, עד יציאת מצרים, כמה שנים עברו? מאיר? מאיר, אתה תמיד טוב בדברים האלה? שלופט, אה? מי הולד את אברהם עד יציאת מצרים? סביבות, אנחנו לא מדברים על סביבות. איך? יפה, שקוי שוקי. בדיוק 500 שנה. איך זוכרים את זה? אברהם אבינו נולד ב-1948. לבריאת העולם, כן? אגב, מי שלא זוכר שאברהם נולד, יזכור שקמה מדינת ישראל, ומי יודע, אולי זה לא במקרה. שהייתי מורה צעיר בבית אגדי, שם התחלתי את הוראתי, כן, עוד לפני שאתם נולדתם, פחות או יותר, 62 שנה אתם עוד לא נולדתם, נכון? רובם. בוא נגיד כך. כן, כן. אז על כל פנים, למה אני מזכיר את זה? כי התלמידים בכלל היו מבלבלים. שאמרתי להם, אברהם נולד ב-1948, וגם לימדתי שהמדינה קמה, זה בשום אופן לא יסתדר, איך זה מסתדר ביחד. טוב, איך אני שאלתי? כן.
זה מסתדר. זה ישראל לראות
אותם
ב-10 שנים במצרים.
כן.
מתי יקיר השם שירדו
במצרים? ברית בין המצרים. מתי יצאו? כן, נכון, בדיוק. אבל איך אני יודע שעברו 500 שנה? כי רגע, עם ישראל, אני לא נעשה עכשיו את החשבון, אבל עם ישראל יצא ממצרים בשנת 2448 לבריאת העולם. אז מי 1948 הולדת אברהם עד 2448? ב-88 נכנסנו לארץ, שזה כבר מעבר לתקופה הזאת. אבל איך אני שאלתי אתכם קודם? האבות בארץ, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא רוצה להביא אותנו לכאן. מה אתה עושה לנו תרגיל של מצרים? אז תראו בכותרת, עניין הגלות בעם ישראל. זה אגב הקטעים שהבאתי פה באחד השיעורים אצלכם בית מתתיהו, הבאתי את כל המאמר של הרבי מסלונים וספריו נתיבות שלום. למי שאין את זה באמת אני ממליץ בחום, 5 כרכים, יש לו 7, אבל 5 כרכים על פרשת שבוע בשפה ברורה וקלה, באמת שפתיים משקו. אז אני הבאתי פה רבע ממה שהוא כתב על עניין הגלות. הטבלה הראשונה אני אומר אותה בעל פה, נאמר לאברהם שעבדו ועינו אותם, אבל לא רק זה, קדוש ברוך הוא מספר לאברהם שגם יהיה בבל ומדי ויוון ואדום. אז הנה עכשיו בקטע השני, לכאורה הוא תמוע שהרי גלות היא עונש על אבונות, איך אנחנו יודעים? כשנאמר מפניך תהיינו גלינו מארצנו, ואיך רמז לו הקדוש ברוך הוא על גלויות בשעה שעוד לא היו חטאים ולא היה גורם לגלות. אני הייתי אומר עוד יותר מזה, אני שואל יותר קשה מהרבי מסלונים, מה זה חטאים? אתה מדבר עם אברהם אבינו, אברהם אבינו עוד אין לו משפחה, עוד אין לו ילדים, בטח עוד אין לו עם, כבר אתה אומר לו ועבדום ועינו אותם, הלו, יש גבול לדבר כזה. זה לא רק שלא היו חטאים, לא היה משפחה ולא היה עם. ועל מה נגזרה, מה הייתה תכליתה? לא רק זה, כשיעקב ובניו יורדים מצרימה, 70 נפש צדיקים קדושים ותאורים, ואיך יצאנו ממצרים? משוקעים במם תת שערית, אלה עבודה הזרה ואלו עבודה הזרה. אז ריבונו של עולם, מה הרווחת פה מכל העסק? הורדת 70 צדיקים והוצאת איך 3 מיליון, לא לדבר על אלה שלא רצו לצאת בכלל, 3 מיליון של עובדי עבודה זרה שקועים במם תת שערי טוב. אז עכשיו תראו בקטע השלישי בצד שמאל, יש פה משהו, אם תזכרו את זה אז זה כבר היה להישבל לפה היום. מה אומר הרבי מסלונים? מכל זה אנו למדים, שימו לב, פשוט באמת דברים מדהימים, כי יש לוח מסודר בחפץ הבורא מה שעתיד להיות מששת ימי בראשית עד אחרית תבל ומלואה. הקדוש ברוך הוא לא משחק בפינג פונג, אנחנו עושים א', הוא עושה לנו ב', ג', ד'. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא רשם ביומן בדיוק את כל המוראות שיהיו במשך 6,000 שנה. נו, אז אם כך, אז אם הכל כבר רשום, אז מה זה מפני חטאינו גלינו ארצנו? הכל רשום, זה לא קשור למה שאנחנו מתנהגים. אז עכשיו שימו לב מה הוא אומר. רק שהעריך והעמיד המשקל בבחירת בני אדם, למשל אם עמד אדם הראשון בניסיון ולא אכל מעץ הדעת, כי אז היה תיקון כל העולמות ולא נצרח לכל הגלויות וכל הפגעים. במילים אחרות, יכולנו, שימו לב, לשבש את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. הוא הכין תוכנית. אם האדם הראשון לא היה חוטא, לא היה גלויות. אם אנחנו לא חטאנו, לא היה גלויות אחרות. למה? כי כך רצה הקדוש ברוך הוא. אתם לא מתנהגים? אז זה כבר רשום אצלי מששת ימי, לא עכשיו החלטתי שאתם יוצאים לגלות. אני רשמתי בלוח שלי של 6,000 שנה מראש. אתם תתנהגו בסדר? יופי, אני אשמח, תשבשו אותו. אז הנה בקטע האחרון. אמנם הגליות אינם באות עבור חטאים. שימו לב. רגע, קודם אמרתי שמפני חטאים גלינו מארצנו. מה זה? מה זה שלא באים מפני חטאים? אלא הם חלק מסדר הבריאה. זה סדר הבריאה. אלא שאילו היו עושים את רצון השם ולא היו חוטאים, היה מגיע התיקון הגמור והיה משתנה לוח הזמנים של מי? של הקדוש ברוך הוא? מקרוב ונהיה סדר חדש בבריאה מבלי גלויות. במילים אחרות, מה ששימו להם, זה הפוך על הפוך. מה שנאמר מפני חטאינו גלינו מארצנו, זה לא בגלל שחטאנו גלינו. זה בגלל שאם היינו עושים מה שנאמר לנו, התוכנית של נגלה לא הייתה מתקיימת. אתם מבינים מה ההבדל? זה לא שחטאנו וגלינו. איך? יש דרך פעולה שהקדוש ברוך הוא היה שמח אם היינו מונעים אותה. במילים אחרות, כמה שהקדוש ברוך הוא תכנן את הכל, אנחנו יכולים לשנות. זה שהיום ברוך השם יש מסירות נפש, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא מרוצה מהעניין, כי אנחנו משבשים אולי את התוכנית של הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לעשות לנו דברים אחרים. אז צריך להבין שעניין הגלות, כמה שארבע הגלויות חוץ ממצרים הייתה גלות קשה, זה בעצם היה די בידינו. עכשיו לא כתוב פה, אני רק אומר שני משפטים, זה נכון לגבי ארבע גלויות. מה בקשר לגלות מצרים? גלות מצרים אמרנו 70 צדיקים יורדים. למה זה קרה הדבר הזה? אני חייב להגיד שהתשובות שרבי מסלונים נותן, וגם אחרים, הוא לא יחידי, הם לא תשובות פשוטות. לזכך את ישראל, במילים אחרות, להגיע למעמד הר סיני, עם ישראל היה צריך לעבור שיעבוד. אני אגיד לכם את האמת, ילדים, שאתה מדבר על נערים צעירים, אני מניח שהיום ודאי, זה לא תשובה מספיק טובה. לא תשובה מספיק טובה, אבל זה התשובה. הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה עבדים, תהיו עבדים לבני אדם, ואחר כך תבינו מה זה להיות עבדי השם, וגם היינו צריכים לעבור את הזיכוך הזה, ורק כך יכולנו להגיע להר סיני, כמו שנאמר למשה רבינו, ואחר כך תעבדון על הר האלוקים הזה. אתם שואלים אותי אם היה יותר פשוט שהיינו נשארים בארץ ולא גולים למצרים ולא עוברים את השיעבוד, והיינו מקבלים את התורה איפה? בהר המוריה ולא בהר סיני, נכון? זה היה לכאורה יותר פשוט. למה? זה שיעור בפני עצמו, אבל זו התשובה. זו התשובה שניתן.
גם עצם זה שאנחנו
צריכים
לרכוש את ארץ ישראל אחרי השיעבוד, אנחנו
משושים
שורשים
בארץ ישראל,
אנחנו נלחמים
בארץ ישראל, כי
ברגע שאתה היית
עבד,
אתה זוכר כמה קשה היה במקום
הנורא הזה. זה מה שאמרתי בעצם, קודם כל יישר כוח, זה מה שאמרתי קודם לגבי הביקורים. מה פתאום כהן שבא 1,000 שנים אחרי יציאת מצרים בבית שני, ואומר לכהן שהוא מביא לו את הביקורים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, אלו, מה העניין שמי? הבאת הביקורים, אתה בא להודות לקדוש ברוך הוא, שכוח. אלא מה? מתי אתה באמת יודע להגיד תודה? שאתה זוכר כמה היה לך רע במצרים. איך אומרים? כשיש אור בבית, טוב, פתאום יש הפסקת חשמל, אנחנו מבינים כמה האור הוא טוב. זה בדיוק הסיפור של זה בליל הסדר, זה הסיבה למה בליל הסדר אנחנו נקרא את מקרא ביקורים. כי זה שאנחנו יושבים עכשיו בליל הסדר ומודים לקדוש ברוך הוא שאנחנו בני חורין, ההודעה היא חזקה כשאנחנו יודעים מה היה קודם. כן, בבקשה.
זה בדיוק
העניין
של פסח, חג החירות, מתחילים בגנות, מה פתאום מתחילים להגיד עבדים היום? אם לא תרגיש, אתה עבד, לא
תצא לבין... נכון, בדיוק כך. אלא מה? אני חייב להגיד, כן.
מפורש על מה שאמרת, אני אקרא אותו ברשותך, בדברים פרק ד', ואתכם לקח השם, ויוצא אתכם מגור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. השיעבוד של בני ישראל...
נכון, נכון, בסדר, אבל עדיין צריך להבין את זה. עדיין זה לא פשוט, וצריך להבין את זה, זה נכון. זהו, קצת עוזר לנו לגבי ההתרחשויות שיש לנו היום, ולא ניכנס לזה. כן, זה המהלך, ואנחנו יכולים לשנות חלק מהמהלכים. טוב, אני עובר לדף שכתוב לו המשמעות שבחגי ישראל. גם כאן היות ועסקתי הרבה שנים בהדרכת מורים, אז עברתי על המצוות של החגים ואמרתי, חיים, תרשום 7 נקודות שאיך אומרים, מבטאות את המהות של החגים. אז הנה, אני צבעתי לכם חלק צהוב פה. אז כי אני לא רוצה פשוט להטריח לראות את הכל. אז שימו לב, אני שוב אומר פה, אולי פה אני אחדש לכם, כי סך הכל מה לחדש לכם? כבר עוברים הרבה שנים פסח ואתם יודעים על פסח וכן הלאה. אבל בנקודה הראשונה יש דבר שאני למדתי מרשי הקדוש לפני המון שנים, ובכל ליל הסדר את ילדיי, היום את נכדיי, אני שם את המגז ואני חייב להגיד שחידשתי, בזכות רשי, חידשתי את זה ואמרתי את זה להרבה רבנים, אני חייב להגיד, באמת במלוא הענווה, שהם אמרו, חיים, זה מהות שלא חשבנו עליה. ואני אסביר למה אני מתכוון, ושוב, זה לא אני, זה רשי הקדוש. אז מה אנחנו אומרים באחד? קיום מצוות החגים הוא קיום התנאי, איך אנחנו יודעים? מה כתוב בתורה ומה נאמר בהגדה? והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. מה נגיד? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. שאני לפני הרבה שנים ראיתי בעבור זה, שאלתי את עצמי, מי זה הזה הזה? אם היה כתוב, בעבור זה שבחרתנו מכל העמים, בעבור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אני מבין. מי זה הזה הזה? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הנה פה רש"י. אומר רש"י הקדוש, בעבור זה, בעבור שקיים מצוותיו, כגון פסח מצה ומרור הללו. אז שימו למה אני אמרתי לילדיי, ואם תגידו את זה במשפחה השנה, אז היה זה שכרי. אנחנו אוכלים מצות, אוכלים מרור, וכו' וכו' וכו', שותים ארבע כוסות, ואומרים מה שאומרים. מרור זה על שום מה, מצה זה על שום, זה נכון. אבל מה הנקודה המרכזית פה? הנקודה המרכזית פה, למה אנחנו יושבים, שימו לב, אני מקווה שדברי יובנו, ברוך השם, אנשים חכמים פה. למה אנחנו יושבים בליל הסדר ואוכלים את המאכלים השונים ומברכים השם וברכים? מה, כי זה להיזכר, נכון? דיברנו על הזיכרון? לא. זה לא המהות העיקרית. אני אגיד לכם למה, עם כל הכבוד, אנחנו לוקחים קצת מרור, טובלים את זה בחרוסת, ואומרים זכר למה שמרירו את חייהם. הלו, חברים, עם כל הכבוד, 110 שנים, 86 שנים של חיים מרים במצרים, הטיפה למרור עם החרוסת, זה ככה נשכור את החיים המרים. אלא חברים, אנחנו מקיימים את כל זה כי זה היה התנאי ליציאת מצרים. בעבור זה עשה השם לי, בעבור, מי זה הזה הזה? בעבור שקיים מצוותיו. במילים אחרות, אנחנו לא אוכלים את המאכלים בגלל שלא הספיקו להפות. זה אומנם כתוב בפסוקים, טרם החמץ והמרור ככה וארבע כוסות, ארבע שונות גאולה, זה נחמד. אבל הדבר האמיתי הוא, אנחנו מקיימים את המצוות הללו, כי זה היה התנאי ליציאת מצרים, לכן אני מקיים את זה. ולכן, רגע שנייה, רק נגמור, לכן אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, מה הכוונה? מי ראוי להיות בן חורין? מי שמקיים את התורה, למה? כי זה היה התנאי ליציאת מצרים. זה... איך? בסדר גמור, ברור. קודם כל, לא ידענו זה לא כל כך מדויק, כי האבות לימדו את הדברים הללו. כתוב, אני אפילו לא תקיים את פסח, רפא מצות, כן? ואברהם אבינו. אגב, זה הכל ברוחניות, אבל בסדר, זה עוד נקודה. האם הדברים ברורים? אז בלילה סדר הזה אני אבקש חברים, זה לא רק זכר לזה, זכר לזה, זכר לזה. עכשיו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה רואה שאנחנו יושבים בני חורים? אתה יודע למה? כי אנחנו קיימנו ומקיימים את התנאי ליד מצרים, ולכן אנחנו ראויים להיות בני חורים. זה שאנחנו אומרים על שומה, על שומה, על שומה, זה נחמד. הדבר השני, קיום המצוות, הוא הכרת הטוב. פשוט מאוד, הכרת הטוב. איך כתוב על האדם הראשון, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אין כפוי טובה ואני יכולים להיות יחדיו בגן עדן. למה האדם הראשון היה כפוי טובה? מה אתה אומר? בוא נה, אתה עונה על כל התשובות, זה לא נכון. האישה אשר נתתי לך אישה טובה, ואתה אומר האישה אשר נתת לי. אגב, למה ההפך מהכרת הטוב זה כפוי טובה? מה, 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 מה קשור? אז פשוט מאוד, יש פה טובה על השולחן, אני כופה כלי על הטובה, לא רואים את הטובה, זה נקרא כפוי טובה. כפוי טובה זה אדם שיש לו טובה והוא כופה כלי על זה ואומר, לא, לא, איזה טובה, אין פה שום טובה, אין פה שום טובה. אנחנו היום במצבנו לפעמים אומרים, וואי, מצב קשה, מצב קשה. הלו, לפני 80 שנה איפה היית? ואיפה אנחנו היום? שלוש, קיום מצוות החגים מגילוי חיים, אתה תרמוס לי 5 דקות לפני שאני צריך לסיים. אני בדרך המהירה כבר? קיום מצוות החגים גילוי הידיעה שהשם הוא מלך על העולם ומשגיח עליו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מסוכות. בסוכות נאמר, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. אגב, יש שאלה בגמרא, האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה? בסך הכל צריך כוונה, אבל יש מקרים שצריך כוונה מיוחדת. מתי? איפה שהתורה אומרת למען. חג הסוכות זה אחד הדברים. והטור אומר, בהלכות של הטור הוא אומר, שמי שנכנס לסוכה הרי הוא מתכוון לקיים מצווה, נכון? לא, זה לא מספיק. צריך להגיד למען ידעו דורותיכם, להגיד בפירוש את המילים הללו. והנה הגענו לנושא של רוב השיעור, עניין הסחירה. ארבע, קיום מצוות החגים גילוי הסחירה, לא תאכל חמץ שבעת ימים. מה צריך לזכור? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. עם כל הכבוד, כל החיים צריך לזכור, כן. למה? כי אמרנו, מה קורה כשלא זוכרים? לא זוכרים, שוכחים. ואנחנו כאנשי אמונה, קיום המצוות גילוי ביטחוננו בהשם. לא מזמן עברנו את שנת שמיטה, ושם אמרנו, מה נאכל בשנה השביעית? קדוש ברוך הוא מבטיח, ועשתה את התבואה לשלוש שנים. אגב, יש פירוש מאוד יפה לעניין הזה, שזה היה פה חיסרון. רגע, מה פתאום התורה מכניסה לנו שאלות? התורה אומרת, אתם תשאלו מה נאכל. אם לא היינו שואלים, אז המעט, ומה מבטיח הקדוש ברוך הוא? יהיה לנו שנה שישית, שביעית, שמינית. זה טוב או לא טוב? לא, זה לא טוב. אתם יודעים למה? כי יהיה לנו כל כך הרבה, ונצטרך לעמול הרבה. אם לא הייתם שואלים מה נאכל, היה מעט וגם היה מספיק לנו מעט לאכול. אחד המפרשים פרש כאן. והדבר האחרון שקשור למספר אחד. קיום מצוות החגים, חברים, זה לא איזה תיאטרון, אנחנו משתתפים באירוע עצמו. כמו שנאמר, חייב אדם לראות עצמו יצא ממצרים. הרי כל יום זוכרים את מצרים, בקריאת שמה. מה ההבדל בין קריאת שמה לסיפור? בסיפור, והרבה מעדות המזרח נוהגים לעשות המחזה, הילדים באים וכן הלאה וכן הלאה. זה ממש להשתתף באירוע, זה לא לספר על אלא להיות. ועכשיו ניגע בליל הסדר עצמו. חיים, יש לנו עוד חמש דקות? הרב חנניה פה? שהוא יגיע? עובד אגוד. אני לא הכנסתי לי את זה. כן, מבנה ליל הסדר, חברים, אני ממליץ לכם, שוב בלי חובה כמובן, לתלוש את הדף הזה או לקחת את כל הדפים, ושזה יהיה לכם אולי אפילו לצלם לילדים, לכל מי שיעשה ביתכם. איך? בסדר גמור. למה אני הכנתי את הטבלה הזאת? אגב, הכנתי גם אגדה של פסח שמבוססת על זה. כי היום, ברוך השם, יש לנו אגדות עם איזה 200 עמודים, וכמה שיותר יש עמודים. איך אומרים? מרוב עמודים אנחנו מאבדים את עצמנו. אז חברים, ליל הסדר מחולק לארבעה חלקים. אני בטוח שכולכם יודעים את זה. החלק הראשון, אני בצד ימין, נקרא קידוש היום. החלק השני, שאולי המרכזי, והגעת לבנך. החלק השלישי, סעודת מצווה, שהוא יותר, הוא הכי חשוב. אתם בטח שואלים, חיים, מה קרה לך? החלק השלישי הוא אולי אחד הכי חשובים. והחלק הרביעי, גמר העלל. שאל אותי פעם מישהו, אומר, תשמע, אם אני מסתכל על סעודת מצווה, בסעודת מצווה אוכלים את המצה, שזה אחד החיובים העיקריים, אוכלים מרור, אוכלים קורך, אוכלים את הסעודה, אוכלים את הפיקומן, זהו. חבר'ה, עכשיו אמר לי פעם מישהו, אתה יודע מה? מה דעתך שאני אעשה דבר כזה? אני אתחיל את רק סעודה. אני אתחיל את הסעודה עם קידוש, זה fair enough, נכון? נאכל את כל המצוות, יש ארבע מצוות עיקריות בליל הסדר. אנחנו נקיים את זה בסעודה. ותוך כדי הסעודה, כמו בשבת אומרים דברי תורה, אני אספר על יציאת מצרים. אמרתם שצריך לשתות ארבע כוסות? אני אשתה ארבע כוסות, לא בבת אחת. עשיתי קידוש, ברכת המזון, עוד אחד באמצע, עוד ניתן עוד שתי כוסות. האם זה בסדר ככה לקיים את ליל הסדר? מה אותך, מה אתה אומר? אז לכאורה זה נראה די בסדר, לא? מתחיל עם קידוש, מקיים את הארבע המצוות העיקריות, נכון, עם הכוסות קצת משובש לגבי מתי שותים את הארבע הכוסות. הנה אתם רואים בצד ימין בטבלה, יש בקידוש היום כוס ראשונה, הגעת אל בנך כוס שנייה, בסעודה שלישית, בגמר הליל הכוס הרביעית וכן הלאה. אגב, כשאני אומר, כבוד הרב, אני כבר גומר, בסדר? ואני מרשה לך להאריך קצת אחר כך. אז תשימו לב שמבחינת סימני הסדר, שאתם רואים את זה בצד שמאל, אז בקידוש היום יש ארבעה סימנים, כדי שורחץ קרפס אחד, בכל הסיפור של הגעת בנך יש בסך הכל סימן אחד המגיד, לעומת זאת בסעודה, שימו לב, שמונה סימני סדר, ובאחרון עולה. אבל עכשיו רק עוד קצר על הקטע של הגעת בנך, אני חייב להגיד שאת הלימוד הזה למדתי מהספר של אליהו קיטור, הוא לא עשה טבלה כזאת, אבל במאמר שלו הוצאתי את זה. אז תשימו לב, יש פה מי א' עד תזיין. א' הזמנה לאורחים, הלחמניה, הילד שואל וכו' וכו'. אני נתתי לזה כותרת שזה כתוב בצד, ההכנות למצוות והגעת לבנך. עד ת' זה לא לב הסיפור. הרי מה אמרנו? יש מצווה של סיפור יציאת מצרים, זה לא הסיפור, זה הכנות לסיפור. איפה הלב הסיפור, המצווה של יציאת מצרים? זה מיוד עד יוד דלת. זה הולמד מה ביקש לבעל הארמי, עצם השיעבוד עצמו ויראו אותנו המצרים, היציאה, הקדוש ברוך הוא מעניש, ופסח מצה ומרור, מה שמע רבן גמליאל. אלה הם, זאת אומרת אם אתם רוצים לומר, איפה נושאים את הדגש? זה לב ליבו של, והחלק האחרון זה כמובן שבח והודיה אשר גאלנו וגאל לתבותינו. אז במילים אחרות, כשעוברים עם הילדים, אם יש את הטבלה הזאת, אז לפחות רואים, אנחנו עכשיו באלף, עכשיו אנחנו בבית, ותוך כדי כך נראה כמובן במקביל את הקטעים שנמצאים בהגדה. והדבר האחרון זה, יש לכם, אני לא עובר על זה, אבל אני הכנתי רשימה. תראו, ליל הסדר זה לא תיאוריה, פעולות בליל הסדר 30, חברים, לא פחות ולא יותר, 35 פעולות עושים בליל הסדר. למה? מה? פשוט שהיה א', שהילדים לא ירדמו, ושליל הסדר הזה יהיה מעניין ונשתף את הילדים. אז תשימו לב, חילקתי את זה לפי הקטעים של ארבע הקטעים, אתם רואים 35 פעולות. לא נדבר על זה, כולם יודעים את זה, אבל הנה יש לכם את הרשימה. אז איך אומרים, שנזכה בעזרת השם לחגוג את חג הפסח בירושלים עם קורבן פסח.